זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה עם איתי בן שמחון וכרמל צייג.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אבל עכשיו אנחנו במהדורת מלחמה של זינוק, שבה אנחנו חוזרים לרגעים קטנים, ספציפיים ואקראיים בהיסטוריית המלחמות של ישראל, ולא חסרים כאלה. אני איתי בן שמחון, ואיתי כרמל צייג. שלום כרמל.
שלום איתי. בדרך כלל צריך לדבר עכשיו על מה אנחנו מרגישים, זינוק וזה. אני רוצה לדבר על זה שהחליפו את הסדר של השמות שלנו.
וואי וואי.
מה שהיה פעם כרמל צייג ואיתי בן שמחון, הפך לאיתי בן שמחון וכרמל צייג.
כן, זה העולם של אחרי השבעה באוקטובר.
אין יותר מיטו, אין יותר פי-סי.
חוזרים אחורה. בפרקים הקודמים שיר ויואב חזרו למלחמת יום כיפור, והיום אנחנו נקפוץ מלחמה אחת אחורה למלחמת ששת הימים, שזה כבר כיף להיות עם במלחמה שיש לה שם הגיוני ונורמלי וקשור, לא כמו המלחמה הנוכחית, שם שלא תופס, שם שאף אחד לא אוהב.
חרב אומר, זה שם מזעזע, אני רק מחכה כל הזמן שיעדכנו אותו. אמרתי, טוב, יהיה כניסה קרקעית, יעדכנו, יחזרו שבועים, יעדכנו. לא, הם לא יורדים מהעץ הזה.
לא. אשטג ג'סטיס פור חרבות ברזל, לשנות את השם. אבל קודם כל בואי נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, טל ניסן על ההפקה והתחקיר, אניה קלזון גם עזרה עם התחקיר, והטכנאי שרון לרנר. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
בואו נתחיל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
טוב, אז היום נדבר על מלחמת ששת הימים, שזה זמן מעולה לספר שאני קיבלתי פרסומת באינסטגרם על ספר שנקרא המשיח בדרך, שזה ספר עתידני על ישראל, שבה מגיע מישהו משיח, צהל נלחם ברובוטים, ומנצחים במלחמת ששת השעות.
אוקיי.
אז יש למה לצפות.
וואי, יש לי כל כך הרבה שאלות, אבל אנחנו נתרכז במלחמה האמיתית שעליה אנחנו הולכים לדבר, זו מלחמת ששת הימים. אנחנו מתחילים עם הימים של תקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים, כשהרחוב הישראלי כבר החל להיערך למלחמה. הנה דיווח של רם אלימלך מתוך יומני החדשות, 30 במאי 1967.
האנשים מתקהלים סביב מכשירי הרדיו להקשיב לכל ידיעה, מנסים להעריך את המצב, להבין את ההתפתחויות. תמיד נמצא מומחה דברן שמוכן לפרש. מקשיבים לפירושים, מוכנים להסכים לכל פירוש מעודד, אולם מעל לכל דרוכים ומוכנים לכל. המתיחות הבלתי נסבלת של הימים הראשונים הייתה לשגרה. שוב אין רצים לחנויות לאגור מזון, ושוב אין מתקהלים בבתי המרקחת. עכשיו נכונים לכל. המקלטים כבר מוכנים, הכל קראו בעיון את הוראות אגה ודאגו לכל. הנשים שנותרו לבד בבית נכנסות אחת אצל ראותה לשוחח. בלילות רחובות העיר ריקים. אין הרבה אנשים על המדרכות והסטייקיות ריקות. כאן, בעורף, נעשו הכל רציניים יותר. אחרי ככלות הכל, כל אחד יש לו מישהו בקווים. כאן אין שום אשליה, והכל מבינים היטב, כי הפעם נכון לעם מאבק אכזרי עד מאוד.
מה נשים רוצות איתי?
מה?
ללכת לשוחח עם ראותן, כשבנים מתים במלחמה.
זה מדהים לראות כמה בהקלטה הזאת, ובכללי, בהקלטות שנשמע היום, יש דברים שהם כל כך דומים להיום.
כמו הסטקיות הריקות.
כמו הסטקיות הריקות. אתה כאילו, זה גורם לך להרגיש גם כאילו מצד אחד לא מיוחד, גם מצד שני חיבור לאנשים שהיו פה וחוו אותו דבר, אבל כן אני אגיד שהם היו יותר חזקים פעם, נגיד הבתי מרקחת ריקים. כאילו, אצלי, כל מי שאני מכיר מאז שהמלחמה התחילה, זה כזה, הולכים לקחת כאילו תרופות הרגעה.
הקלקלונקס, כן.
הבתי מרקחת ממש לא ריקים, הסטקיות לא ריקות, אנשים אוכלים יותר. כאילו, הם היו יותר חזקים בששת הימים, החוסן הנפשי היה יותר גבוה, אנשים יכלו. מה שנקרא, התרופות זה לא באמת עוזר, צריך להיות הכל בראש, מה שנקרא, זה היה פעם. מצד שני, כאילו, את רואה את הדיווח, ואת אומרת, נכון, כאילו זה ממש דומה, כאילו באותה מידה המשפטים שנאמרו בהקלטה הקודמת, כאילו כל אחד מכיר מישהו שבקו, אנשים צמודים לרדיו, כאילו...
בין ספור ביטחוניסטים, פשוט מדברים ומלהגים שטויות, כאילו יש להם מושג.
זה פשוט אותו דבר, לראות אנשים שחושבים שהם הבינו את הסיטואציה, מסבירים לך מה הסיטואציה, ואז לגלות שאף אחד מאיתנו באמת לא יודע.
מעניין מה הייתה המילה החזקה אצלם, כי אצלנו עכשיו זה היה קונספציה, בצוק איתן היה לראות בנגמש, מעניין מה, או שלא היה להם זמן, 6 ימים זה לא מספיק זמן לקאץ' פרייז. טוב, אז כמו עכשיו, גם אז, היו הרבה יוזמות אזרחיות בעורף, אז בואו נשמע.
ברחוב פרוג ברמת גן התארגנו כמה נשים לאפות עוגות לחיילים.
גייסנו בערך כ-40 עוגות מרחוב פרוג ברמת גן, ואנחנו שולחות את זה לחיילים שלנו עם לב שלם ובגאווה שהם הם ירגישו דרישת שלום מהבית וישובו בשלום הביתה.
גם ברמלה הופיעים עוגות.
הלוואי שהעוגה שלי תביא את ההצלחה בכל העוגות.
ברחובות המרכזיים של הערים העמידו אמבולנסים ואלפי אנשים מתקהלים סביבם לתרום דם. דליה יאירי ברחוב דיזינגוף.
באת לתרום כאן דם? את מתכוונת לתרום כאן דם?
כן.
מפחדת קצת?
מפחדת, אבל למען המדינה יש לעשות הכל.
אני בשבעה לאוקטובר גם הלכתי לתרום דם, זה באמת מה שהיה הכי מרגש, זה לראות כזאת התקהלות של אנשים שכולם עם סוג דם או.
וואו.
בלי כל הפוזרים ה... הגרידים האלה שרק יודעים לקחת.
אני אפילו לא ניסיתי, יש לי דם ממש פושטי, שלא צריך. אבל קודם כל אני שמח לראות את ההבדלים, כאילו שנתנו פה מקום לכולם בכתבה הזאת, נתנו גם מקום למישהי שאומרת עוגה, וגם מקום למישהי שאומרת עוגה. וזה גם היה יכול להיות היום, נגיד, כזה לקחת את הסרטון הזה, ולעשות כזה, איך אתם אומרים, ומאיפה אתם תכתבו לי בתגובות, עוגה, עוגה. וגם... גם כאילו, את יודעת, כאילו, אתה מסתכל על אז והיום, ואתה אומר, יפה, מה עשו אז? הכינו עוגות, מה עושים היום? מייצרים אפודים קרמיים לחיילים, מגייסים מיליוני שקלים, כאילו, אז זה כבר לא מספיק לאפות עוגה ולשלוח.
נראה לי שזה טעות וזו טעות, כי כל מי שמכיר חייל יודע מה הם רוצים, סיגריות.
נכון.
הם רק רוצים סיגריות, באמת, אני תרמתי רק לחמלים שלותנים סיגריות לחיילים, אין דבר שחייל בשמירה רוצה יותר ממלבורו אדום.
ובצדק.
ממש אכפת להם מהעוגות האלה.
טוב, אתם יודעים שתאריך של חתונה אסור לדחות, אז הנה זוג צעיר שכבר חילק הזמנות לפני המלחמה והיה אמור להתחתן, אבל אז פרצה המלחמה ולא ממש ניתן להם את התוכניות, כי הם החליטו לא לוותר וערכו חתונה צבאית. בואו נשמע.
אתה חוזר מילה במילה אחריי, אבל אתה לא מדבר אליי, כי אם אל הקלה, אני רק מדריך אותך. שנינו נהיה עדים על כך, ורק אנחנו העדים. את לא עונה כלום ממה שהוא אומר לך. בזה שאת מקבלת את הבת, זו הסכמה לקידושין. הבנת? תשאיר את האצבע בצורה כזו. ככה ככה, את האצבע הזו.
הרי את מקודשת לי את הטבעת בטבעת זו כדת משה וישראל.
בשם ילדי בית ברל אני מברכת אתכם במזל טוב, ואת כל החיילים אני מברכת שינצחו במלחמה ושיפטרו ממנה מהר.
תם טקס החתונה, אנו חוטפים עם בני הזוג מילים אחדות.
תכננתי לפני החתונה לפני 3 שבועות.
וכשבאת ליחידה...
וכשבאתי ליחידה כבר, חילקתי את כל ההזמנות והכל, ולא יכולתי לעשות את זה, פרי שבמחנה לא נתנו לי לצאת.
אז מה עשית?
עשיתי, ארגנתי את החתונה פה, ויצא משהו נהדר.
ז'קלין, איך את מרגישה בחתונה צבאית כזו?
נהדרת, לא תיארתי לעצמי שתהיה לי הרגשה כזו.
עכשיו, מתי אתה חוזר ליחידה?
עכשיו.
את מסכימה שמיד יחזור ליחידה?
כן, כן. כדי להגן, הלחצנו.
במצב כזה זה מוכרחים. רשת כל הארץ, אחר כך אני.
איזה אישה, ז'קלין. יש את כל הארץ, אחר כך אני. זו הרוח שצריך בזמן מלחמה.
ז'קלין באמת אישה מרגשת. הרב הוא לעומת זאת.
וואו.
קצת אגרסיבי, הייתי אומרת.
אבל הוא יודע מה צריך לעשות. בואי נגיד שהרב הזה, עם הטון דיבור הזה, אם הוא עכשיו ייכנס לפה ויגיד לי, קום ותלך, אני אקשיב לו. אני לא, בחיים אני לא אסרב לו, וגם ג'קלין ובעלה לא סירבו. יש אווירה בהקלטות האלה שזה זינוק ליטרלי לאתמול. כאילו כל מה שקורה עכשיו קרה גם בששת הימים. אנשים מתחתנים בבסיסים, רק שהיום יש הופעות יותר שוות בחתונה.
כן, לנו יש שם עומר אדם, כן, אווירה, ארץ נהדרת, עושים חתונות.
להם פשוט עשו עליהם כתבה. אני רק רוצה כאילו לעצור ולהגיד, זה נכון שמלחמה גורמת לאנשים, במקרה שלהם בסדר, החתונה הייתה קבועה מראש וזה, אבל יש אווירה עכשיו שאנשים כזה שעמדו להיפרד, פתאום מבינים שהם רוצים להיות ביחד, או אנשים כזה מחליטים שהם רוצים להתחתן.
אווירה של טעויות.
אווירה של טעויות, בדיוק. ואני רק רוצה להגיד למי שמאזין, שנכון אנחנו במלחמה, אבל קחו שנייה נשימה. בעזרת השם המלחמה הזאת הולכת להיגמר, ואתם תמשיכו להיות פה עם ההשלכות של ההחלטות שעשיתם עכשיו.
כל... אתה כל כך צודק.
כן, כאילו, את יודעת, כזה...
אני היה... כבר חודשיים מפנטזת שאני בהיריון.
לדוגמה, היה את כל הקטע בתחילת המלחמה, היה את הפטישיזציה של המילואימניקים, את הדרה.
עדיין יש, עדיין יש.
עדיין יש, אבל עכשיו אנחנו כבר בפייז 2, בשלב שני של הדבר הזה, עכשיו זה כבר השלב של מלא בנות שנפגעו ממילואימניקים, שכזה, הוא לא מתקשר אליי, הוא אומר שהוא במילואים, אבל ראיתי אותו בבית קפה, הוא כאילו... הוא לא עונה לי, הוא כנראה, אבל כזה...
מה זה אני נכנס לעזה? מה זה? תתקשר. אבל יש לו... אז מה אם אני נכנס לעזה?
כאילו, יצאנו כבר 3 פעמים. כאילו, אני מבינה שאתה בעזה. אבל כאילו אומר...
אבל הודעה, אמוג'י.
כן. המילואים ניקח עתיך, שראיתם בסטורי של מאיה ורטיימר, הוא הבן אדם שלפני המלחמה עשה לכם גוסטינג. הוא עימדים עכשיו, נכון, וצריך גם כאילו לתמוך ולעזור איפה שצריך, אבל אני רק אומר... בואו ניקח נשימה, כולנו.
עוד חטא גדול של המלחמה הזאת, זה שזה גרם לבנים על קורקינטים עם נשק ארוך, גם להיראות שווים, שעד לפני רגע בנים על קורקינט, זה באמת רק קיוויתי שהם ייפלו ו... לא אגיד את ההמשך, ופתאום עכשיו זה כזה, כל הכבוד, כן, תיכנס ככה לעזה, לא קורקינט, תראה להם מה זה, על הקעקועים. גם אירוע לא פשוט, הקעקוע הכי חמור כנראה היה רחל מאופקים, שוואו...
הקעקועים מראים לנו שבאמת לא משנה כמה הבינה המלאכותית תתפתח, ליצור אימג'ים מיוחדים, בסוף נפש האדם תיצור את האימג'ים הכי מוזרים שאפשר לראות, באמת. אריה בוכה טיפות דם שיש בתוכם את דגל ישראל, זה משהו שאני לא חושב שבינה מלאכותית הייתה יכולה להמציא.
מה שכן, רואים שבאמת זה גם יהודים וגם ערבים אוהבים בינה מלאכותית, רק רוצים תמונות בבינה מלאכותית. יש לי חברה ימנית, חברה, מי שעמדתי בתיכון, כהניסטית, בפייסבוק, רק כל היום תמונות של אריות עם דגל ישראל, שנוצרו בבינה מלאכותית. וגם עוד דבר רע שקורה במלחמה הזאת, שבאמת זמן מחצית החיים של בדיחה, הוא פשוט שואף לאפס. כאילו משהו קצת משמח אותך, אתה יודע שתוך יומיים אתה פשוט כבר תרצה למות מזה.
נכון.
החל באופקים דוגמה טובה, אבל יש עוד.
השירים.
השירים.
המון המון דברים שכבר, כן, את צוחקת מזה לשנייה, ואז את פשוט רואה את זה.
ואז כבר יודעת שהולכים לעשות את זה אביוז, וזה ייגמר.
חד משמעית. טוב, ראינו שזוגות התחתנו, אבל גם ילדים נולדו. זה גלגל החיים. אנחנו נשמע עכשיו על ברית מילה כפולה, שנערכה בזמן המלחמה, בבסיס חיל האוויר, דיווח של נחמיה בן אברהם, יומן חדשות, 12 ביוני 1967.
מבצע עוז ורון, אל חשש. אין כאן משום כל גילוי של סוד צבאי. המדובר בשני תקסים של ברית מילה. תחילה בבית הכנסת המקושט, בריתו של עוז, בן אלוף האיגרוף הוותיק חיים שפיר. ומיד לאחר מכן, נאספו טייסי הבסיס לטקס ברית המילה של בן אחד מחבריהם, יעקב, טייס מסתר. אותו מוהל, אותן תפילות, אבל חבריו של האב המאושר דאגו לפנורמה סמלית מיוחדת. שלושה מיסטרים הוצבו מול השולחנות שעליהם הוא שם הכיבוד. הרבה צחוק, עליצות, בדיחות הדעת. הטייסים והחברים שבחדר מנסים לראות שלבים. אבל בסופו של דבר היו גם כאלה מבין הטייסים שיצאו מן החדר בשעה שרון בן השבוע פתח בצריכות. יותר נורא מאשר להילחם באוויר, מפליט אחד מבין אלה. אבל הכל עבר כמובן בשלום. רון בן יעקב הוכנס בבריתו של אברהם אבינו, כשבתור קרית משמש ספר גיאוגרפיה גדול על חצי האי סיני.
סימבוליות מדהימה.
אין על רון. אני חייבת להבין אבל מתי טייסים הפכו לאותיות. יש פה טייס עם שם.
כנראה שקרה ליעקב משהו שגרם לנו להבין שאסור כבר להגיד את השמות הפרטיים.
היום כבר קוראים לו יוד.
אני שואל למה לא נתנו להם שמות לשני הילדים החמודים האלה שקשורים למלחמה? כאילו, עוז ו... איך
קוראים? נגב אולי הוא קוראים לו רון.
כן, או סיני.
או סיני, גם שם להיות... יפה גולן, גם כן. שם טוב.
שמות יפים שלצערנו לא מספיק נפוצים. וגם, זה מדהים לראות כמה בסוף גם טייס, כאילו, הם טייסים, הם נלחמים מלחמה, הם אמיצים, הם גיבורים, אבל מה, ברית זה דבר כל כך מפחיד, שכאילו, את לא יכולה, אני לא יודע אם יצא להיות בברית, זה דבר שכאילו כשאת ילדת ואת בברית, את יותר
באזור. את בצד, כן. את בצד. לא, פעם לא ראיתי ב...
כן, את מסתכלת על הכיבוד שהיה שם וזה, אבל כשאת גדלה ואת כזה, טוב, מה קורה שם? כאילו, איך אני לא זוכר את זה מעצמי? אבל כן, אפילו טייסים לא יכולים להיות בברית, כאילו זה דבר מפחיד.
אבל זה כן נשמע לי משהו מאוד אבא, כזה מעדיף לראות באנשים באוויר ולא לראות ילד בוכה.
ולא לראות את הילד שלו בוכה.
כן, זה כזה... אני יכולה לדמיין אבות שזה ה-state of mind שלהם.
במיוחד...
מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? תביא איתה מטוס. השם ששמענו שם זה עוז, שזה די מצחיק שכאילו הם הקדימו ככה ב-50 ומשהו שנה, כי היום זה שם נפוץ.
כן, אני באמת מרגיש כל הפרק הזה שאנחנו בלופ.
אם היה נולד לך ילד עכשיו, איך היית קורא לו בצל המלחמה?
שון.
על שם השחקן הזה, זה נייתן, השחקן האוסטרלי.
אני מרגיש ששון בן שמחון זה שם ממש טוב.
שם טוב.
וגם כאילו, אני כן חושב שצריך להיות עכשיו ציונים וכזה, ואולי אני אתן לו שם שני.
כמו שם היהודי שון.
כן, כמו שון מהתנך.
שון בן אברהם.
טוב, בואו נמשיך. משנת 1953 החלה לשדר במצרים תחנה שנקראה כל הרם מקהיר.
אומייגאד.
אלו שידורים בעברית שלמעשה היו דברי תעמולה מצרית לישראלים. לקראת מלחמת ששת הימים, השידורים האלה החלו לקבל תשומת לב בישראל, ולא קשה להבין למה.
כל הרעם מקהיר. שר הכישלון הישראלי משה דיין פנה אל הפועלים המובטלים שמסר להם רובעים לעמוד בפני התקדמות צבאות ערב. איפה הוא משה דיין? מדוע אינו מופיע בחזית? כדי שהפועלים המובטלים בישראל יעשו איתו כל הרעם מקהיר. כל קהיר. חיילות האוויר הערביים נהנים משליטה מוחלטת באוויר. אוי ואבוי לפושעים. איך נפלו שליטיכם בשגיאה זו? מה חשבו הטיפשים? בוודאי שמצטערים כעת, אך זה כבר מאוחר. תושבי ישראל, אתם יודעים מה אמרו הטייסים הישראליים שנפלו בידינו? הם אמרו שהם מאוד מתחרטים בגלל ששמעו את הוראות משה דיין העיוור.
איזה דיס, משה דיין העיוור. אני הכרתי טייסים בחיי, הם לא התחרטו על כלום אף פעם, זה אנשים שלא מודים בטעות. אבל כן, עברית מאוד צחה, יותר טובה משל השדרת המצרית
של היום.
מה קרה למצרים? שאלה טובה.
וואי, לגמרי. והטכנולוגיה, כאילו הכל השתפר, אבל דווקא זה נגיד היה יותר טוב פעם. הם פשוט נשמעים כמו כאילו מזרחים מפעם.
מה שכן, כאילו אחרי שנביס את צבאות ערב, צריך לשמור כמה סדרים מצרים לארץ, נראה לי אווירה.
כן, הוא ממש נכנס לזה. אני לא יודע, כאילו, טוב, זה כמובן היה לפני תרבות הביטול, אבל כאילו לצחוק על משה דיין שהוא עיוור, זה נראה לי לא סבבה, זה פשוט לא נעים. היום זה כזה, למרות שהם היו נגדנו, אז בטוח היום לא, היו מתעלמים מזה שהוא צוחק על משה דיין, כי משה דיין ישראלי. כן, כאילו, זה גורם לך לפחד? כאילו, אם היית שומעת את זה בלייב, בזמן אמת, היית מרגישה ש...
לא, בכלל לא, זה מצחיק מאוד. הייתי רוצה עוד ועוד כאלה.
טוב, בואי נשמע עוד קצת מהתעמולה המקסימה הזאת.
אל תל אביב, אל חיפה, אל יפו, אל ירושלים, אל עפולה, אל טבריה, אל כל מקום, אנו נגיע, כוחתנו האדירים, תהילנו עצומים, אנחנו הכוח המוחץ ביותר במזרח התיכון, אנחנו הערבים, ומי לא יודע מי הערבים בעת המלחמה.
עתה, אתם עומדים בדודים, וכל... התהילים מפי הרב הראשי לא יועילו ולא יעלו את המורל.
עושה חשק להיות עם המצרים במלחמה הזאת.
לי זה מרגיש כמו שני דברים. אחד, כמו כאילו הצגה של אחיין שלך, שאת כזה רואה, והוא כזה ממש התאמן על הטקסט, כזה, נכון, כן, אני מאמינה לך שאתה חייל בצבא הכי חזק בעולם. ושתיים, כמו הקלטות של מישהו שכזה דחית באינסטגרם, והוא כזה אומר לך, את לא מבינה מה טוב, את לא תדעי בחיים מה פספסת.
מה שזה מזכיר לי, זה כאילו, הרי מה אם עכשיו, לא יודעת אם עכשיו, עוד כמה שנים, הערבים יעשו זינוק לאתמול, שבו ישמיעו את צבי יחזקאלי, והמסרים שיש שלו, הרי זה הצבי יחזקאלי שלהם, בסך הכל, שזה כזה, אנא, צבי, ואנא, כביר. סינואר,
די, אין
מבסוט.
אי אפשר לשמוע או לראות את צבי יחזקאלי ולהישאר אדישים. אין מצב.
אני נמשכת בצורה לא סבירה.
אם היינו עכשיו שומעים הקלטות את צבי יחזקאלי, אני לא הייתי צוחק על שום דבר שנאמר פה. אני הייתי ממש ממש נהנה. טוב, הוא אומר פה שכל התהילים של הרב הראשי לא יעזרו. אני בהתחלה חשבתי שהוא אמר תהילים.
בוא נגיד ככה, בתור צהל לא הייתי מסתמכת על התהילים ולא על התהילים של הרב הראשי במלחמה.
אני, יש אצלנו במשפחה, בקבוצת וואטסאפ, שהולכים כל יום סקר, ואנשים מתחלקים לפרקים שאת קוראת תהילים, וגם את ספר דברים.
כי וואו.
ספר דברים זה ספר שהוא גם ידוע כזה בסגולה, יש אנשים שקוראים אותו כל שבת, אבל עכשיו, מאז המלחמה יש זה, ואני רוצה לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להתנצל שבחיים לא לקחתי אף פרק מהתהילים לקרוא, כי אני פשוט מפחד שאני לא אקרא את זה טוב, ואז זה לא ייחשב לכולם כל הקריאה הזאת.
זה כן, אבל מזכיר את כל הצילומים שיש, הרי אריה דרי שהוא מצלם בית שפגע בו טיל, הדבר היחידי ששרד זה תנ"ך, או תמונה של הבבא סאלי, אז וואי לזה, יודעים שתהילים זה באמת משהו ששומר על טילים.
הבנתי, אז הם באמת, באמת הכירו אותנו והבינו אותנו לעומק.
מבין את הפסיכולוגיה שלנו, כמו שאומרים לסינואר, הוא מבין את הישראלים.
טוב, יש לנו עוד קטע אחד מתוך כל הרעם בקהיר, הנה הוא.
תושבי ישראל המסכנים, איפה לוי אשכול? איפה יצחק רבין? איפה משה דיין? איפה הם אשר התרברבו קודם בפשיטה נגד סוריה והפלת המשטר הערבי בדמשק? איפה הם אשר גררו אתכם לקרב הגורלי שלכם?
האחים שלכם והקרובים שלכם נלחמים בשדות הקרב ומחכים לגורל שלהם, אבל אתם יודעים איפה לוי אשכול נמצא עכשיו. אם אתם לא יודעים, אז אנחנו נגיד לכם. לוי אשכול מבלי עתה עם מרים הצעירה.
מרים הצעירה? מרים הצעירה, מי שלא יודע, אשתו השלישית של לוי אשכול, שהייתה אכן צעירה ממנו ב-34 שנים.
וואו.
איזה לארד, היא הייתה ספרנית הכנסת וכך הכירו, מי אמר שמקצוע הספרות לא מוצא פרנסה. כן, זה מזכיר לי את ההודעות שקיבלתי בקבוצת הוואטסאפ של ועד הבית. כל היום יש בעיות בבניין, אפילו מחסן לא תקין, ביוב נתקע, הרברבנות שלך כבר לא עובדת, תעזוב את הוועד, לך. זה נשמע אותו דבר, זו אותה טרמינולוגיה. הציונים, הרברבנים של ועד הבית, לוי אשכול עם מרים הצעירה.
וואו, זה מדהים כמה המצרים הכירו אותנו ברמת התרבות. זה ממש גיא פינס של המצרים, להגיד לך איפה ועם מי הוא מסתובב. ואי אפשר להתעלם מהדמיון בין ההקלטה הזאת לשיר של פנינה רוזנבלום, איפה הייתם בשביעי לעשירי ולמה זה קרה.
מצמרר.
אנשים ששואלים את השאלות הנכונות. שאלות שמתחילות באיפה ולמה.
חבל שהיום כאילו אין התרלות מהסוג הזה, היום קצת כבד מדי.
נכון, אנשים מדברים...
קצת לא נעים היום. הייתי רוצה שיגידו כזה, החמאס יוציאו סרטון, איפה יאיר, הוא בפוסיקט, כזה.
טוב, המלחמה עדיין לא נגמרת, אז לכי תדעי, אולי זה עוד יקרה.
טוב, הקטעים האחרונים שנשמע הם מתוך תוכנית לילדים בשם קולות קלים, בהנחיית רבקה מיכאלי, ששוחחה עם ילדים בגן ובכיתה א' לגבי מה זו מלחמה.
מלחמה שבאים שוטרים מארצות אחרות ורוצים לחבוש את הארץ שלנו, אז הארץ שלנו באה ומתחילים מלחמה. נוסעים ליד ואחר כך באים חוזרים למלחמה ומתחלמים שבאים כל מיני חיילים מארצות עוד אחרות ומתחילים ללחם בחיילים שלנו ונלחמים בהם. לא, שלא היו רובים, אז היו נלחמים בחרבות וחץ וקשת. היום זה עם רובים ותותחים.
מלחמה זה בכלל בשביל ילדים מהגן. לפני שבוע הם עשו מלחמה כזאת שהם הפילו את הדחליל וקלקלו את הערוגה של הגזר.
טוב, הילד הזה, קודם כל, לא ציינו את זה, אבל הילד הזה גדל להיות בני גנץ בעצם, וזה הרעיון הראשון שלו בתקשורת.
זאת פעם ראשונה שאנחנו שומעים ילד שנשמע כמו ילד מפעם.
נכון.
נשמע כמו בן 80.
וואי, נכון, איזה כיף.
וזה גמגם, השפה שלו שבורה, כמו ילד.
כן, הוא מתאר דברים בדיוק כמו שהם, ולא מהרהר על התהיות קיומיות. ואהבתי גם את הפרשנות של הגננת. היא בוחרת להישאר...
ביום יום.
כן, ביום יום מלחמה. להפיד הדחליל. כן, יש בזה, זה חשוב שהיא כאילו תזכיר להם שזה גם משחק. לפני הכל מלחמה זה משחק.
כן. אז הילדים נשאלו גם מה עושים במקרה שיש אזעקה.
אם יש אזעקה, אז עומדים דום. שקורה משהו עצוב, אז משהו נורא נורא עצוב, אז צריכים לעמוד דום. וגם האוטומובילים עומדים דום. שזה מישהו חולה. אז מפעילים את הסירנה. גם שירותים לתפוס גנבים. הצופר משמיע המון קול חזק נורא. אז כולם עוצרים.
ילד מאוד מבולבל.
לא, בהתחלה אני חושבת שהוא מבולבל, ואז מבינה שהוא פשוט בא להטריל, לפיית שחקוקים, אבל יש את ה... אני לא יודע איך קוראים לזה, תיאוריה, הסבר על כאילו האסטרטגיות שלך לפעולה, כאילו שזה fight, flight או freeze, שכאילו אם קורה לך איזה משהו...
הוא חזק בפריז.
זהו, שאם קורה לך משהו שמאיים עליך, זה או שאת בורחת, או שאת נלחמת, או שאת קופאת, והפתרון של הילד הזה זה תמיד לעמוד דום, לא משנה מה קורה.
אני מרגישה שמישהו מהמראיינים צריך להסביר לו, אתה טועה. לא כדאי שתעמוד דום אם יש אזעקה. יכול להיות שהוא באמת עמד דום, ולכן אנחנו לא יודעים איפה הילד הזה היום.
אחרי הרעיון הזה בעצם הקימו את פיקוד העורף, כדי להסביר לאנשים ולילדים מה צריך לעשות. אבל אני כן חייב להגיד שאני גם מזדהה איתו, כי אני כשהתחילה המלחמה, נכנסתי לאתר של העירייה, של עיריית תל אביב, ובדקתי איפה המרחב המוגן שלי. ואז גיליתי שהוא נמצא ממש בניין לידי, אבל מתחת לתחנת דלק.
וואה.
זאת אומרת שאני צריך להיכנס מתחת לתחנת דלק כדי להיות מוגן מהטילים.
זה לא נשמע לי רעיון מדהים.
זהו, עכשיו אני לא מבין כזה טוב, ואת יודעת, במיגון ובדברים. מרגיש לי שאם טיל נופל על תחנת דלק, אז זה לא טוב להיות מתחתיה. אז אני גם בהתחלה הייתי עומד דום, פשוט כי לא הבנתי מה אני אמור לעשות, והיום אני פשוט ממשיך לשבת על הספה ומקווה לטוב.
אני הולכת לחדר מדרגות, ולפני כמה ימים כשהייתה אזעקה, אחת השכנות פשוט אמרה באמת בלופים, שמע ישראל, שמע ישראל, שזה באמת אין דבר פחות מרגיע מזה כשיש אזעקה. גם תקשיבי, אנחנו חודשיים בתוך המלחמה הזאת, אפשר לשחרר את השמע ישראל.
כן, כן, זה מלחיץ באמת. היו עוד שאלות ברעיון הזה, למשל, שאלו את הילדים מה שומעים ברדיו בזמן מלחמה.
אם אנחנו לא רוצים שיהיה שמח, אז שנפתח את הרדיו, כי ברדיו שומעים המון דברים עבריים.
שומעים שם את החדשות ושומעים שם ש... קונים פייס, אז שומעים את ה... מי שצריך לקבל כסף. שומעים כמה כסף. שם עודים שיורים, איפה יורים, במקומות שנאבדים כל מיני דברים, מה קורה, ואם מת איש או נפצע. שיש חדשות ומודים כמה מעלות. שומעים מה קורה בלילה שבאים החיילים והערבים והם נלחמים. שומעים גם פינת הילד. ברדיו שומעים שירים תמיד. אומרים אם ירד גשם. אני שומע תמיד את פול טפל.
מה הוא שומע? איזה תחנה הוא שומע? כן, זה, אפשר לצחוק עליהם שמבולבלים, אבל אני, אם היית שואלת אותי מה יש בחדשות, ככה הייתי עונה.
מפעל הפיס לא בוחלים, גם ב-67, אומייגאד.
גם בזמן מלחמה, כאילו, אני מרגיש שכאילו יש לי דיסקלקוליה של חדשות. אם אני רואה חדשות, אני לא מבין מה אומרים, אני לא מבין מה קורה, מי מדבר, מי כתב, מי פרשן, מי פוליטיקאי. כאילו באמת, ואני מזדהה איתם, אני צורך את החדשות שלי בישראל בידור, מבחינתי מה שקורה במלחמה הזאת, שמי הקליף הרבה עם נס וסטילה, שנטע אלחמיסטר קרא לבן שלה אליאם, זה החדשות שאני צורך בזמן מלחמה.
אליאם שם מטורף, גם יש כדורגלן כזה בנבחרת הנוער, ככה נחשפתי לשם אליאם.
מעניין.
וקיוויתי שזה יתפוס.
זה לא קרה, אבל אולי...
חלום חיי קם והיה.
אולי עכשיו, אבל...
השם הזה קורה, אליאם.
לא נותנים מספיק מקום לאנשים שלא מבינים מה קורה בחדשות, ואני חושב שצריך לתת לזה שנייה מקום, זה קשה להבין, הם כל הזמן מדברים, הם כל הזמן אומרים לך מה קורה, איפה יש אז הכל, כאילו זה קשה לעקוב, וגם אז היה קשה, שזה מוכיח שזה נכון.
חד משמעית. אני מאז שהתחילה המלחמה, לדעתי יכולה לעשות דוקטורט בחדשות, אחרי שבחיים לא ראיתי את זה, באמת נורא. ולמרבה הצער אני יכולה להעיד שחזרו פרסומות ובגדול, אבל לפחות זה כבר לא כולן זה פרסומות אפולוגטיות, שזה היה הכי גרוע, כל הפרסומות של בגלל המצב,
כן.
אנחנו מבינים שקשה, ואנחנו רוצים לעזור לכם לאמר אצלנו, אם זה יעזור, ניתן לכם הנחה על ההימורים, אז לא עכשיו זה, הנה תאמרו.
כן, אתם צריכים את זה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לאורך אלעד ברנוי, תודה לטל ניסן על ההפקה והתחקיר, תודה לאניה קלזון שעזרה עם התחקיר, ולטכנאי שרון לרנר.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים.
תודה רבה קרמל.
תודה רבה איתי.
נתראה בפרק הבא.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.